בסייעתא דשמיא ממשיכים סימן עמוד בייז, סעיף י"ג. בשיעור זה נלמד כמה נושאים שונים בדין פרשיות התפילין. הנושא הראשון של סעיף י"ג זה בדין נקב שהתאווה בקלף של הפרשיות. אומר המחבר, יהי הקלף שולם שלא יהי בוי נקובים שאין עדיוי עובר עולוב, דהיינו שלא יתהי אוי סנירס בוי חלוק או לשתיים. דהיינו כך, אם הנקב כזה קטן, בשעה שהוא עובר עם הקולמוס, עם הדיו, אז נסתם הנקב בדיו, כזה חור קטן, והנקב לא נרגש בקולמוס, אפשר לכתוב, כי הוא לא מפצל את האות לשתיים. מובא כמה פרימגודים, שאם הדיו אב מהרגיל, אז כן מרגישים, הנקב מורגש, אז זה פסול, אבל כמה מכשירים בזה, כמה מהפוסקים. ואז, אפילו שלמעשה נפל קצת דיו בנקב, וכשמניחים את הפרשייה כנגד השמש, רואים נקב דק, בכל זאת זה קשר. מובא כמה צד מהביר הלוך אל האלון, שאפילו אם הנקב מפסיק את האות לשתיים כשהם מסתכלים כנגד השמש, זה קשר. כיוון שבדרך הקריאה הרגילה לא ניכר שיש הפסק, אין זה חשוב הפסק ואין להתחשב במה שניכר הנקב כנגד השמש. במדין זה הוכיח עד שבין הרוב ידוי ומישורים, שכל הדינים התלויים בראייה לא צריך להתחשב בזכוכית מגדלת בכלל, בין לכולי בין לחומרי, רק הולכים אחר ראיית עין רגילה. אבל אם ניקב כזה נקב גדול, שהדיו לא עובר עליו פסול, כי אז האות מתחלקת לשתיים. עכשיו מוסיף המשתברורו, שאפילו מהנקב באמצע עובי האות בגגו או בירחו, ויש דיו שמקיף את הנקב מכל צד, זה גם פסול. חידוש הדר גדול, אפילו שעד מקום הנקב יש צורת אות, אז אפשר לסלק את כל מה שמהנקב והלאה ותישאר אות, בכל זאת זה פסול. למה? כמו שמובר כאן בצד, כיוון שיש כאן חיסרון של מוקף גביל. כמו שנראה לאלון, כמו שכבר למדנו, שצריך שיהיה גביל, לינו קלף רק סביב האות, וכאן שיש נקב, אפילו אם תאמר שהאות מתחילה מהנקב למטה, אבל יש כאן חיסרון ממוקף גביל, אין כאן מסביב לכל, במקום של הנקב חסר קלף סביב האות. אבל כיוון שזה כל הפסול, אז כמו שנראה לאלון, הפסול של מוקף גביל זה דווקא אם בשעת הכתיבה לא היה מוקף גביל. האם בשעת הכתיבה זה היה בסדר? ואחר כך, אחרי הכתיבה, נעשה נקב שמחלק את האות לשתיים. אז, אם יש צורת עוד עד מקום הנקב, אפשר לסלק כביכול את כל מה שמהנקב הילך, זה קשר. עוד שאין בנקב באמצע, אלא שחסר קצת דיו באמצע. יש דיו מסביב, רק באמצע יש כזה חור, לא חור, רואים קלף, קלף ריק. הדעת דויש מסובר שזה כמו נקב וזה פוסל. הגידולי הקודש כותב שעות קשרה, כיוון שאין שיעור לא הביאות, בדי בקווים שמהצד להכשיר, וגם אין כאן חיסרון שמו כגביל, כי יש כאן גביל. עכשיו נעבור לסעיף י' הלכה אחרת בהידור ויופי. כידוע, בתפילין של ראש כותבים כל פרשייה על קלף נפרד, ומכניסים כל פרשייה בבית נפרד. עכשיו יש ארבע פרשיות שיש הבדל בגודל שלהם. אז אם נכתוב כל אחד כרגיל, אז פרשייה אחת תהיה יותר קטנה, פרשייה אחת יותר גדולה, הקלף שלהם. אומר המחבר, הסופרים הזריזים זה הידור מצווה. עושים שלושה מיני קלפים, שלושה אובעים שונים. האב יויסו לכתוב בו פרשה שמה שיקטנו. ואז זה אבה, אז יהיה באותו אובי, כמו שנראה, והדק ממנו יותר דק לפרשה זבויים שומע שיויסו גדוי לו, נשמע? ולפרשה סקדיש, לפרשה זבויים כביחו, שהם ארוכו עושים קלף דק מאוד, ובזה ישמלו הבתים בשווה, וזהו נוי לתפילין. למעשה יש כאן טעות, הם צריך להחליף, והדק ממנו לפרשה אס, ואויו כי הביחו, שהיא יותר גדולה משמע, ולפרשה אס קדש, ופרשה אס ואויום שומויה, שהם ארוכות, עושים דף קלף מאוד. למעשה, המשתברור מביא מהלבוש, שמות חיופה, שהסופרים שלהם עושים תיקון אחר, כל הקלפים באותו אובי, באותו אורך, רק שנשאר קצת ריק, אז בפרשיות הקטנות יותר, יש יותר ריק, יש יותר גיליונים דקים, ריקים, ובפרשיות הארוכות, אז אין גיליונות. למעשה, כמו שמובא כאן בצד בזמננו, לא נהגים בכלל בכל זה. למה? בזמנם הבתים היו מקלף דק ורח מאוד, ועובי הפרשיות השפיע על מבחוץ. ראו, זה יותר רב וזה יותר דק, אבל היום הבתים מבחוץ הם באותו גודל תמיד. הם בפרט שעושים היום מגסויס, אז בכלל זה לא יכול להתפשט או מה. ואז מה קורה בפנים? אז זה לא משנה תנוי שפה יותר רגע, פה פחות. יותר מלא, פחות מלא, ולכן לא מדגדקים בזה בכלל. ונעבור לסעיף תזבוב, סעיף מאוד יסודי, שכאן יש שתי נושאים. הנושא הראשון של מוקף גביל בחלל האות, כמו שנראה מיד. הנושא השני, האם יש שיעור לרגל השמאלית של ההי. וכמו שמובא כאן בצד, מבוא לסעיף תזבוב, נקרא את המבוא. בגימור מנוחס נאמר כך, אומר רב יהודה מרב, כל אויס שאין גביל, דהיינו קלף ריק, מוקף לו מארבע רוחו יסאו, פסולו. וכך כבר למדנו בסעיף ד'. והתויס בגיטן אומרים שהמקור הוא מכך שדורשים בגימור שבס וכסב תום, שתהי כסיבו תמו. צריך שתהיה כל כתיבה, כל עוד ועוד בתמימותה. ולכן כדי שתהיה צורתה ניכרת היטב, צריך שתהיה מוקפת קלף חלק מסביבה. הבח כותב שזה מהלוך הנמוי שמסיני, עוד מעט נראה לגבי זה. עכשיו יש כמה אופנים בדין זה של מוקף גביל. אופן הראשון, שהוא כותב עוד בסוף השורה, שאיתה הכוונה שורה, הוא מעריך את הגג או את הרגל עד סוף הקלף. זה מסתיים עם הקלף, ואז נמצא שהאות לא מוקפת מכל סביבה בקלף ריק. עוד אופן יש, שכמו שהזכרנו מקודם, שהקלף יש בו נקב סמוך לאות או באמצע האות, באופן שזה לא פוסל את האות, אבל יש כאן חיסרון במוקף גביל, כי יש כאן נקב ולא קלף ריק מסביב לכל האות. ואופן השלישי שהוא החמור ביותר, כמו שכבר הזכרנו בסעיף ד', אות שנוגעת בחברתה. אפילו שכל אות יש לה את צורתה, אבל כיוון שלא מוקפת גביל, אלא היא מחוברת לחברתה, אז זה פסול. עכשיו כך, בגיבור מנוחס שם למדנו ניקב תוי חוי של היי כושר, ירי חוי של היי ניקב, אז תלוי. אם נשתייר בו כשיעור אויס קטן, או דיינו אות יוד שהיא הכי קטנה כושר, ואם לאו פוסל. עכשיו יש כן שתי פירושים ברש"י מה הכוונה תוי חוי וירי חוי. הדרך הראשונה ברש"י, תוי חוי הכוונה הרגל הפנימית, דיינו הרגל השמאלית הקטנטונת. וירי חוי זה הרגל הימנית של ההי. וזה הגמור מה הבא לומר, שאם ניקב תוי חוי של היי כושר, דהיינו שהרגל השמאלית של ההי אין לה שיעור. אפילו נקודה אחת, נקודה הכי קטנה שיכולה להיות, היא גם קשרה. ולכן אפילו שהוא עשה אותה כמו בצורה של היי, אחר כך ניקב שם, אבל השתייר משהו, אז זה קשור. מה שאין כן בירי חוי ברגל הימנית, אם ניקב צריך שישתייר בו כשיעור אויס קטן, דהיינו כשיעור יוד. זה פירוש אחד. הפירוש השני שרש"י, תוי חוי היינו הגביל והחלק שבתוכו. דהיינו למדנו שצריך להיות מוקף גביל, זה הכל מסביב. אבל בפנים, בתוך חלל האות, אות שיש לה לפחות שלוש תפנות כמו ה', ח', מ', אז בחלל יכול להיות נקב מקצה לקצה. רק מסביב צריך שיהיה קלף ולא בחלל. ולפי זה מה שכתוב ירי חוי צריך שישתייר בו כשיעור אות קטנה. דהיינו בין הרגל הימנית, בין הרגל השמאלית, גם הרגל השמאלית יש בה שיעור כשיעור של יוד קטנה, וכך פוסק המותחם. המעשה, יש לנו כאן קודם כל מה שמבואר כאן בבבלי, שבתוי חוי לא צריך להיות מוקביל. עכשיו יש לנו כאן שתי שיטות ברש"י, ואחת הראש פוסק ואחת המותחם פוסק, האם לרגל השמאלית של ה' יש שיעור או שאפילו נקודה הכי קטנה גם קשה. זה הכל הבבלי. בירושלמי ומגילה מבואר שצריך גם מוקביל בתוך חלל האות. עכשיו נעבור למשתבור, המשתבור גם נותן שתי הקדמות. הקדמה אחת כך, כל אות צריך שיהיה עליו צורתו הראוי לאותה אות. ואם לא, האות פסולה, ולא משנה אם הייתה האות לכתחילה כשרה ואחר כך היא איבדה את הצורה של האות, או שלכתחילה הוא כותב אותה לא טוב. החלק השני הוא שצריך להיות שכל אות תהיה גביל מוקף לו מהר ברוך היסאו, ואם לא, היא פסולה. בדין זה יש שתי פרטים. קודם כל, שכמו שהזכרנו, שהמוקף גביל צריך להיות בשעת הכתיבה. אבל אם בשעת הכתיבה היה מוקף גביל, אחר כך נעשה נקב או קרע סמוך לאות, ועל ידי זה לא מוקף גביל, זה כשר כמו שנראה בסעיף תזיין. למעשה מובא כאן בצד, שבסוף משנה סופרים הוא אומר שלכתחילה, כן צריך לתקן אני לגרור קצת מעובי האות, כדי שיהיה מוקף גביל, רק בדיעבד כשר אם זה נעשה אחרי הכתיבה. מה את הסיבה שאם נעשה אחרי הכתיבה זה כשר? כותבת במגון כמו שהזכרנו מקודם מהטויספס, שדי מוקף גביל נלמד מהפסוק וכסב תום, שבשעת הכתיבה צריכה להיות כתיב אותם, אז בשעת הכתיבה צריך להיות מוקף גביל, אחר כך, לא משנה אם זה לא מוקף גביל. אבל לפי דעה סבך של הלוח המשה מסינה, אז לכאורה גם אחר כך זה פוסל, ולכן את הפרמגודי מקשה על הבא וחולק עליו. דבר שני שצריך לדעת, אומר המשתברו, דעה סורי והפוסקים, שלא צריך מוקף גביל רק מבחוץ לאותיות, ולא בחלל, רק הירושלמי מחמיר בזה. עכשיו נעבור לשולחן ערוך. אם לאחר שנכתב, ניקב בתוי חיי או ימם, כושר אפילו ניקב כל תוי חוי שהנקם ממלא כל החולול. כי בפנים כמו שאמרנו לפי הבבלי, לא צריך למוקב גביל. אז לפי זה, מה המחבר פותח אם לאחר שנכתב? לאחר שנכתב, אז אפילו לירושלמי זה טוב לכאורה. רק הבבלי החידוש הוא שאפילו שהוא כתב לכתחילה מסביב נקב, זה גם קשר, כי לא צריך להיות מוקב גביל בחלל. אומר המשתבר, אינו חנמה. רק לכתחילה לא כותבים סביב נקב. אבל באמת, אם הוא עבר וכתב גם לכתחילה זה קשר. מה שהמחבר כתב, אם לאחר שנכתב, זה רק לכתחילה לא כדאי לעשות זאת. אבל לא שמשנה באמת מתי קרה הנקב. מובא כאן בצד של העלום, מספקות נוגעים לו, הוא מתרץ באופן אחר. שמה שהמחבר נקט לאחר שנכתב, זה משום הסיפה, כמו שנראה הלכה הבאה, שניקב רגל להי. עכשיו כך, המשתבר הוא כותב, שאפילו שכל החלל נהיה נקב, וגם האות עצמה גם חלקה נקבה, כל שנשארה שריטה דקה מבחוץ כשר, כי אין שיעור לא ואותיות, החלות הפס הכי דק שנשאר. והמחבר כתב, היי אומם, הוא עדין כל שאר אותיות שיש להם לפחות שלוש תפנות, למשל ח', אבל חף, חף פשוטה, חף סופית, כל שכם ווב, אז זה לא תויך, אלא אין לזה תויך בכלל, זה כל ארבע זדנים צריך להיות מוקב גביל. זה הכל שיטה סרוי בפוסקים. מוסיף המחבר, אבל בירושלמי משמע שגם בפנים צריך שיהיה מוקף, מוקף קלף. וזה כמו אם בחוץ, ולכן, אם הנקב היה בתוכו לפני הכתיבה, פסול. אבל אם זה היה אחרי הכתיבה, אז קשר. ולפי זה קצת קשה, כי לשון המחברים לאחר שנכתב, הירושלמי מכשיר גם בזה. לכן בטח החזון איש סובר, שלפי ירושלמי זה פוסל גם אחר כך. על המעשה, המשתבר נוקט לא כך. מה שהמחבר נקט לאחר שנכתב, כמו שאמרנו מקודם, ולפי ירושלמי זה דווקא, אם היה לפני הכתיבה, אז זה פסול. למעשה, התז הפרמגודים שם הלבוש מחמירים כירושלמי. המשתבר מצלע ברלוך שבשעת התחלה, הדחק, מקילים. עכשיו כך, לפי ירושלמי צריך שם מוקביל בכל הצדדים מבפנים, כמו מבחוץ. ולכן, אם ניקב בחלל לפני הכתיבה אצל האות באחד הצדדים, לא רק בכל החלל, אלא ליד אחד מהתפנות, ושם זה לא מוקביל, אז זה פסול. מה העצה לכך? שאפשר קצת לגרד מעובי הקו של האות, כי אין שיעור, ואז יהיה כאן כן מוקף גביל. עכשיו נעבור לנושא השני, שאת חלקו נלמד בשיעור הזה, חלקו השני בשיעור הבא. ניקב רגל פנימי של ה', הרגל השמאלית הקטנה. אפילו לא יניש ממנו אלו כלשהו כושר להראש, שהוא סבור כמו הפירוש הראשון של רשי. והוא הדין אם לא ננקב, וננמחה קצת מהדיו. אבל דווקא בה' חולק הראש. ומכשיר אפילו נשאר כלשהו, בין למעלה מהנקב, בין למטה. כי אין שיעור לנקודה של הרגל השמאלית של ה'. ולכן גם לכתחילה הוא כתב רק נקודה אחת כשר. אבל בשאר אותיות, למשל ח', גם הראש מודה שהרגל השמאלית בדיוק כמו הרגל הימנית שיש בה שיעור. אז שיטות הבאות, המשך הסעיף נרמזת השם בשיעור הבא, ועד כאן הדף היומי.